מי שלא תספסו את תקציר הפרקים הכל מהם. סתם.
טוב, אז בנון ג' בעצם אנחנו נמצאים עכשיו בתוך סוגריים, בסדר? הסוגריים, אנחנו נפתח אותם, נסגור אותם, ואז בעצם נחבר את זה לנקודות הקודמות שראינו בפסקאות שלפני כן. מקווה שזה דברים יהיו מובהרים. טוב, אמר החבר, בסדר, אנחנו בסיבות נון ג' זה בעמוד י' ז' למטה. בסדר? תופסי, יש לכם? בסדר? יפה. ומה, כן, אחרי הקו הזה. ומה דעתך, זה עכשיו פתיחת סוגריים, אומר החבר לכוזרי. ומה דעתך ללשונות? האם אתה סובר כי קדמוניות הן ואין להם התחלה? מה השאלה פה? הוא אומר, אתה רואה שפות, יש שפות שונות בעולם. אתה חושב שהם לא התחילו מעולם בשום מקום? אומר לו המלך, אמר הכוזרי, לא כן, אלה נתהוו בתקופה מן התקופות ונקברו בהסכמה כללית. ראה לדבר היות כולן מורכבות שמות, פעלים ומילות, וכן כל מילה בהן מורכבת קולות היוצאים ממוצאי הדיבור השונים. כלומר, בהכרח יש פה בעצם איזשהו תהליך התפתחותי שנוצר מתישהו. הדבר הזה נוצר בעצם באיזושהי נקודה, בסדר? לא יכול להיות שהשפות האלה היו מאז ומעולם, אלא בעצם יש מתישהו בעצם התקבלה איזושהי הסכמה כללית לגבי הדבר הזה. אמר החבר, הסבור אתה כאדם אחד בדע לשון מליבו או השמעת על אדם כזה? מה, אתה מכיר מישהו שהמציא שפה? היום זה... היום יש כאלה שאתם מכירים אנשים שהמציאו שפות? יש...
מתבססים על מה שיש.
כן, לא, בכל תחום, כל תחום, קצת שפות מסוג אחר, אבל כל תחום התכנות, אז שפות זה...
טוב. אבל גם זה מתבסס על שפות.
נכון, זה כבר, אתה אומר, זה מתבסס על כל מסוים, כאילו. כן. טוב. הסבור אתה על אדם כ... סליחה, אמר נון וב, אמר הכוזרי, אני סבור כך. אף לא שמעתי על כך. אך אין ספק בדבר כי הלשון האנושית קמה בדור מן הדורות. ולפני זה לא הייתה לשון בעולם שהסכים עליה עם מן העמים. כן? אז חייב להיות איזושהי הסכמה, בסדר? כלומר, זה לא יכול להיות שאדם אחד המציא את הדברים האלה, אלא יש איזושהי הסכמה, אתה יכול לעזר בזה, זה קצת בשפה טיפה שונה, אבל אנחנו ב... עד שזה כבר יגיע, פה אנחנו פשוט פה, נו, היי. זין. אז מה אומר, עוד פעם אני חוזר שוב על המלך, איני סבור כך. פה אני לא רואה גם מאוד בולט כי זה לבן, זה קל יחסית לראות את זה.
בסדר, לא
משנה. אמר הכוזרי, איני סבור כך, אף לא שמעתי על כך, אך אין ספק בדבר כי הלשון האנושית קמה בדור מן הדורות, ולפני זה לא הייתה לשון בעולם שהסכים עליה העם מן העמים. בסדר? אז בהכרח צריך להיות, צריך להיות איזושהי התפתחות של השפות בעולם. בוא תשב, תשב פה אולי, אז תוכל להיות עם יובל. טוב. אז עד כאן השפות, בסדר? אז זה אחד. אמר החבר, שמעת על אומה החולקת בדבר השבוע הידוע לכולנו? ומתחיל ביום ראשון ונשלם ביום השבת. וכיצד הודו בזה אנשי סין ואנשי איי המערב? האם הייתה בזמן מן הזמנים התחלה לדבר בציבור ובהסכמה כללית? כן, אז אנחנו יודעים כולם, כן, כל העולם, לפחות העולם שאנחנו מכירים היום. אז מתחיל ביום ראשון, נגמר ב... יש שבעה ימים בשבוע, לא משנה באיזה יום מתחיל וכו', אבל יש איזושהי הסכמה שיש שבעה ימים בשבוע, נכון? לפחות שיש מתי זה יום ראשון, מתי זה שבת, בסדר? גם אם אין הסכמה על מהו היום, היום המנוחה, אבל עדיין זה, ואתה רואה שזה משהו אוניברסלי, איך הדבר הזה התפתח. אמר הכוזרי, דבר אשר כזה ייתכן אומנם בהסכמה כללית, אך זו ישרה רחוקה, ויותר קרוב לראות סיבת הדבר בהיות כל האנשים בנים לאדם או לנוח או לאיש אחר, וקביעת השבוע נמסרה להם בקבלה מאביהם הראשון. אז אומר, גם זה בהכרח צריך להיות איזושהי התפתחות מסורתית, כלומר, מתוך המסורת, מתוך בעצם הגעה של, כן, דרך מאב לבנו, דרך בעצם מדורות קדומים, גם הדבר הזה. אז זה דבר שני. אמר חבר, אכן לזה כיוונתי, וכן גם הספירה העשרונית הסכימו עליה כל בני האדם, מן המזרח ועד למערב, כי אין איזה טבע הביאם להתעכב בספירה דווקא ליד המספר 10, אין זאת כי מקובלתי, הספירה מן האיש הראשון שהתחיל בה. אז האלמנט השלישי שהוא מונה פה זה הספירה העשרונית, שבעצם גם היא אוניברסלית ומקובלת בעצם, ובהכרח היא לא התחילה ביום מן הימים, אלא בעצם, כלומר היא לא פתאום התחילה, אלא בעצם זה איזושהי הסכמה כללית שבעצם התחילה בדורות מאוד מאוד קדומים, כדי שבעצם מתוכם יש מסורת ברורה ש, שסופרים בספרות, כן, עשרוניות, כן, 10, 20, 30, כלומר שבעצם זה, זה בעצם הדרך להגיד את הספרות. באחד המאמרים בהמשך, אני לא זוכר אם זה רביעי או חמישי, אז הכוזרים מסביר את זה גם הסבר פנימי, בסדר? גם לפי ספר יצירה, כן? מי ששמע על ספר יצירה, זה ספר שמיוחס, שכתב אותו אברהם אבינו, בסדר? ושם, אז יש בעצם גם, אנחנו יודעים גם
שספר
יצירה.
שם,
לא יודע, לא, יכול להיות שיש גם על גלמים, אבל, אז שם מדברים, אנחנו יודעים גם שיש 10 ספירות, נכון? נכון ש10 ספירות, כתר, חוכמה, בינה, מכירים, בסדר? חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות.
היום זה כבר לא קרה כל כך.
שמה?
שספרים עד 10.
שמה?
שעון, יש 24 שעות עכשיו בשעון.
12 שעות. אבל זה לא אומר שהספירה, זה לא אומר שהספירה, כלומר המתמטיקה היא מבוססת בעצם על 9 ובעצם ספירה שמעגלת אותה, בסדר? בעצם על, כמו שאתה רואה, תשלם בכסף, בסדר? יש לך 10 שקלים, אין לך מטבעות של 8 שקלים.
נכון, סתם, זה כאילו טיפה אחרת.
אבל נראה לי שמאז מעולם היממה היא 24 שעות. בסדר, כלומר מחולקת ל-20 שעות, בסדר?
אז אתה רואה עכשיו שיש פה...
אבל זה לא, כי זה לא, זה שאני יכול לספור גם איך, יכול להיות ש... זה שאני יכול לספור לדברים אחרים, זה עדיין לא אומר מה הצורה שבה המתמטיקה הבסיסית עובדת, בסדר?
מה שאני אומר, זה הברירת מחדל, אבל זה לא...
זה לא אומר שזה הספרות היחידות שנמצא, ברור, נכון, זה היה נכון. אז יש פה שלוש, כאילו בעצם, משהו פה קצת מוזר במה שהכוזר עכשיו עושה, בסדר, מה שהחבר עושה, כי כאילו... הוא לוקח פה בעצם שלוש נקודות, לא קשורות אחת לשנייה, ולא כל כך ברור מה בדיוק הוא רוצה, בסדר? בעצם מה אמרנו עכשיו בפסקאות האחרונות? אומר, תשמע, אם תסתכל, אז השפה היא בעצם התחילה ביום מן הימים. אוקיי. אם תסתכל עוד, אז תדע גם שהספירה השבועית גם היא התחילה ביום הימים. אוקיי. אם תסתכל עוד, תדע גם שגם הספירה העשרונית התחילה ביום הזה. אוקיי. מה הוא בעצם רוצה למנות בדבר הזה? וזה בעצם מבוא לפסקאות שנראה עכשיו. בפסקאות שנראה עכשיו בעצם אם נסכם שנייה את מאמר ראשון, נעשה שנייה איזה ספוילר ככה, סיכום, מאמר ראשון, בסדר? מה בעצם מאמר ראשון מלמד אותנו כיהודים, בסדר? אז לדעתי, לעניות דעתי, התמצית בעצם של מאמר ראשון זה, שאמרנו את זה כבר גם בתחילת השיעור, זה מפריע לכם המוזיקה? כאילו, חשבתי רק לי זה מפריע, בסדר, אני אתגבר. אז איבדתי את הקמה מחשבה, מה אמרנו? המאמר הראשון בעצם מה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד בעצם שעם ישראל הוא בעצם מתחיל, שבעם ישראל מתגלה העניין האלוקי בעולם, בסדר? שהעניין האלוקי הזה מתחיל מבריאת העולם, בסדר? או מהאדם הראשון, נגיד את זה ככה, כי עוד רגע נראה גם שהמונח בריאת העולם יש בו איזושהי מורכבות מסוימת, אבל בעצם ההופעת האלוקות בתוך העולם מופיעה דרך עם ישראל, בסדר? עכשיו, כיוון שהיא מופיעה דרך עם ישראל, אז מה שונה בין עם ישראל לבין כל אומה אחרת, או לבין הפילוסופיה, שזה בעיקר מה שהכוזרי בעיקר מתנגש איתו, בסדר?
מתבססים על מסורת.
שבעצם הפילוסופיה מתבססת על הטיעונים השכליים הלוגיים, שהכוזרי לא כופר מהם בשום צורה. למרות שכאילו המון פעמים יש כזה, זה אמירה כזאת שהכוזרי הוא בעצם מתייחס יותר למסורת, ולצורך העין הרמב"ם יותר מתייחס לטיעונים הלוגיים. לא, הכוזרי לא מבטל את הטיעונים הלוגיים, אלא הוא בעצם אומר, הטיעונים הלוגיים לא יכולים לעמוד בפני עצמם. התודעה השכלית שלך כאדם, ההישג הלוגי שאתה מסיק מתוך השכל שלך, היא לא יכולה לשמש אותך בלבד, כי בסופו של דבר השכל של האדם הוא מוגבל. ומתי בעצם, ולכן במקום שבו השכל של האדם מוגבל, אני בעצם זקוק למסורת ארוכת שנים שהיא בעצם מלווה אותי. זה בעצם הטיעון המרכזי של הכוזר, אנחנו נפגוש אותו היום בצורה יותר ברורה. אז מה בעצם רוצה החבר בזה שהוא מראה למלך את שלושת הדברים הללו? הוא אומר לו בעצם, תראה שגם אתה, כן הרי בעולם שלנו, בוא ניקח את העולם שלנו, בסדר? הטענה כזאת שהמסורת לצורך העניין היא יותר משמעותית מאשר השכל, נגיד את זה בצורה פשטנית, בסדר? בצורה לא מעמיקה. המסורת יותר משמעותית מהשכל. מה ישר מזדעק כל בן אדם צעיר ובריא בנפשו ביחס לאמירה הזאת?
משנה.
ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך, העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
מה?
העולם משתנה. המסורת לא נשארת, כאילו, מה זה לא נשארת, אבל זה כאילו? זה לא עדכני כל כך.
לא עדכני, כן.
שפשוט שום דבר לא יכול לנצח את ההבנה, כאילו אם משהו שהוא נכון הגיונית, אז זה הדבר הכי חזק, זה שעשו פעם, לא יודע,
זה שאבא שלך אמר לך רק משהו, תבדוק את זה בסדר שלך, תברר את זה. ויותר מזה, היום ברוך השם המדע, כן, ויכולת פיתוח שנובעת בעקבות השכל של האדם, בעקבות החוכמה, היא עצומה, כן, לאין ארוך מכל מה שהיה בכל השנים. ולכן יותר בעצם העולם המטריאליסטי המערבי בעצם מאוד מאוד מאדיר את האדם. והאדם כאינדיבידואל, אפילו התרבות הפוסט-מודרנית, את האדם כסיפור, אפילו נגיד את זה ככה, לא כזה, אלא האדם בעצם כסיפור, כל אחד כסיפור בפני עצמו, איזה סיפור שאתה בונה, זה בעצם הסיפור האמיתי. אבל צריך להבין שבעצם העולם, מאז ומעולם מתמודד עם הסיפור הזה, בסדר? כלומר, האם, מה בעצם מקומה של העברה מדור לדור? בסדר, מה בעצם מקומה של ההשגחה בתוך המציאות, בסדר? האם בעצם אני כאדם יכול לבוא ובעצם להגיע למקסימום היכולות או שלא? בעצם יש בי איזשהו צורך. ושלושת הדברים הללו, כן, השפות, השבוע והספירה העשרונית, הם בעצם באות ללמד את המלך שגם אצלו, למרות שהאינטואיציה שלנו אומרת, לא, השכל שלי יותר חזק מהמסורת, בעצם תשים לב שגם אתה מתבסס על מסורת. בעצם, בהמון המון דברים, אתה בעצם, מאיפה קיבלת אותם? מאיפה הנחות היסוד של הדברים האלה? כן? למה אתה סופר עד 10 ולא עד 12? למה בעצם אתה משתמש בצורה הזאת? כי בעצם אתה גם בעצמך, למרות שהאינטואיציה שלך אומרת שבטיעונים השכליים זה לא נכון, אתה בעצם, בהרבה דברים אתה מתבסס גם בעצמך על מסורת. בשפה שאתה מדבר, בימי השבוע שלך, בספירות של, במתמטיקה שלך. אז בעצם, בעצם יש בסיס מאוד מאוד משמעותי לזה שהאדם הוא בעצם אדם, האדם יש בו טבע מסורתי, נגיד את זה ככה.
פיזיקה כהבנה, מתמטיקה כמסורת לכל. כאילו פיזיקה זה משהו שקיים, משהו שנמצא, ואפשר, וניתן לגלות אותו גם לא על ידי מסורת. אבל מנת שנבין אותו, ניוטון ימציא לנו כאילו את המתמטיקה, את האלגברה, את כל ה...
כן, אז אתה בעצם, אתה אומר, אני שומע את הטענה, ואני מסכים איתה, כלומר, באמת יש צורך לברר את זה, כן? הפיזיקה הניוטונית כבר השתנתה וכנראה שעוד עוד השתנו. ובסופו של דבר הנחות היסוד, אבל יש בעצם איזשהם הנחות מוצא או כל מיני תפיסות כאלה שבעצם מושרשות בתוך הטבע של האדם. והאדם בעצם מעפיר אותם מדור לדור. בסדר? ולכן בסופו של דבר גם אתה, למרות שאתה אדם מאוד מאוד שכלי ומחפש את האמת כביכול באמצעות השכל שלך, אתה גם בעצם מנהל את החיים שלך בצורה סמויה. דרך בעצם המסורת שקיבלת. בסדר, זה בעצם זה, בוא נראה את זה עכשיו בתוך הדברים. עכשיו, בעצם המלך הולך לעמת אותו עם שתי, זה, כן, סתם, כשלומדים את הכוזרי, כן, יש איזשהו קושי, יש איזה אתגר ללמוד את הכוזרי, כן? אני חושב שזה פחות מעניין, נגיד את זה בצורה כנה, כן? פחות מעניין מאשר, נגיד, הרב קוק, או מאשר ספרים מודרניים יותר, למה? כי זה שפה קצת יותר מיושנת, קודם כל, וגם הטיעונים שלו הם טיעונים שבסופו של דבר מתייחסים לתפיסות עולם הרבה הרבה יותר קדומות. ולכן יש פה באמת אתגר כשאנחנו לומדים את זה. בסוף אנחנו צריכים לתרגם את זה. מה בסוף האמונה שאני מתחדדת לי, כן, זה עבודה שהיא עבודה לא קלה, בסדר? אני דורש לפעמים ללמוד את הספר כמה פעמים. מה בסוף מתחדד לי בתור, כן, אדם שנמצא בשנת תשפ"ו, כן, ומלאו תפיסת העולם היא שונה קצת, והמון המון דברים השתנו. ובסופו של דבר, בסדר, אנחנו עדיין לומדים את זה, כי בסוף יש פה איזשהו תפיסות מאוד מאוד עמוקות שזקוקות להיכנס לנו לתוך התפיסת עולם. בסדר, אנחנו צריכים לחדל אותה. עדיין יש פה איזשהו אתגר. והכוזרי הולך לאמת את החבר עם שתי בעצם תפיסות עולם שהיו באותו זמן. בסדר, תפיסות עולם, אני לא אגיד הדומיננטיות. אז הוא, ראשונה אנחנו לא נתעכב עליה, זה בעצם תפיסת עולם ההודית, שהייתה יותר קצת דומה, קצת למה שיש היום. והתפיסת העולם השנייה שהיא יותר מעסיקה פה את המלך כבר מתחילת הספר, זה תפיסת העולם הפילוסופית של אריסטו. בסדר? גם צריך לדעת שבתוך הפילוסופים, כן? למרות שאנחנו לא לומדים פילוסופיה, אבל גם בתוך הפילוסופיה היוונית, אז יש בעצם תפיסות עולם שונות. בסדר? יש את הפילוסופיה האריסטוטלית, מה שנקרא, שזה בעצם אולי הייתה השולטת ביותר, ויש תפיסת עולם יותר, שנגיד את זה יותר קרובה למה שהכוזרי מתאר, שזה תפיסת עולם אפלטונית. בסדר? שאפלטון היה התלמיד של אריסטו, והוא באמת טיפה עידן, נגיד את זה ככה, את זה. ומה בעצם אומרת תפיסת העולם האריסטוטלית? אומרת שהעולם הוא קדמון. מה הכוונה של העולם הקדמון? פגשנו את זה בפסקה הראשונה בספר. העולם הקדמון פירוש הדבר שבעצם מעולם לא, הוא לא נברא מעולם. בסדר? ואגב, עוד רגע נגיד את משהו. ובעצם הוא מעולם לא נברא. מאליו אלוהים בעצם מעולם לא ברא את העולם, אלא בעצם זה איזושהי מציאות קיימת. בתוך המציאות שלנו היא מציאות קיימת, ולכן מאליו אין השגחה בעולם, אין ניסים, אין הופעה בעצם אלוקית בתוך המציאות. כל מה שאנחנו עושים כבני אדם זה בעצם להידבק בשכל הפועל, והדבר הזה באמת הוא סותר בצורה מובהקת את היהדות, בסדר? גם ההבנה, העולם הקדמון, ומתוך זה ההבנה שבעצם אין קשר בין אלוהים לבני אדם. בסדר, ואנחנו דרך העולם הנבואי, שזה בעצם עיקר מה שהכוזרי רוצה להנחיח. למרות שבתקופת הכוזרי היו כאלף שנים בלי נבואה, נכון? הכוזרי חי ב... 400 לספירה. 400 לספירה? לא, יותר מאוחר.
יותר מאוחר.
כן, נכון? כן, יותר כיבונה זה. אז עכשיו שבעצם, כן, לפחות אלף שנים, לא, יותר מאלף שנים, אלף ומשהו שנים, 1500 שנה, ללא נבואה, בסדר? והוא רוצה להגיד, עדיין הנבואה קיימת. מה הכוונה הנבואה קיימת? הכוונה, העניין האלוקי עובר בקרב בני אדם. בסדר? ועדיין אלוהים משגיח על המציאות. ועדיין הניסים הם אלה שמנהלים, הם אלה שבעצם נמצאים בשורש הבריאה. בסדר? תסתכלו ברמב"ן לפרשת שבוע. הרמב"ן אומר שההנהגה הניסית היא יותר עיקרית מהנהגת הטבע. למה? כי היא אומר, כל דבר זה נס. כלומר, זה שהיהודי נושם, כן? הרמב"ן מייסד את ה... מחדד את התפיסה הזאת, כן? אנחנו כאילו אומרים, הנס והטבע. הטבע הוא גם ניסים, יש בו ניסים, ניסים מסתרים, בסדר? הכוונה שאדם נושם, כן? קראתי היום באיזה ספר מדעי, יש בעצם ארבעת החוקים הבסיסיים של המציאות, נכון? חוק המשיכה, אז תעזרו לי.
כן. לא, ניוטון יש שלוש.
לא, לא שלוש, לא שלושת החוקים של ניוטון. נו,
ארבעה חוקים בסיסיים?
הכוח, לא, ארבעה כוחות בסיסיים. הכוח החזק, הכוח החלש, הכוח המשיכה ו...
מעניין,
אף אחד פה לא למדת פיזיקה? לא הבנתי, לא למדתם פיזיקה?
פיזיקה למדת
ניוטון. למדתם את זה, אוקיי. אז לא משנה, הוא מראה שם בספר, הוא אומר, אם היה משתנה בכמה אחוזים כוח המשיכה, לא, כל הכוכבים היו פשוט ממוטטים את המציאות, כלומר, כן? ואם הכוח הכבד, אם כוח החזק, סליחה, היה טיפה משתנה, אז לא היה מים בעולם. היה ממש מראה בצורה כזאת מאוד מאוד כמה דברים מדויקים. זאת אומרת, תשמע, זה...
אלקטרומגנטיות זה...
כן, נכון. אז הדברים האלה, הם מבססים את זה, הם מבססים את זה ש... סליחה, שבאמת המציאות היא ניסית, בסדר? ורבי יהודה הלוי רוצה לבוא ולהגיד, זה שיש עם נבואי, עם מציאות ניסית ועם השגחת השם בתוך המציאות הזאת, גם כשעם ישראל בגלות זה עדיין כאן. בסדר? רציתי להגיד מכל משהו על אריסטו. התפיסה האריסטוטלית, שהיא מאוד מאוד טבעית אני חושב, במובן הזה שהיא בעצם מסתכלת על המציאות, גם הפיזיקה האריסטוטלית, בסדר? רגע נגיד על המילה, היא מתוך ראייה ישרה של המציאות, מסיקה מסקנות. בסדר? כשאדם מסתכל על הבריאה, בסדר? האם יש איזושהי תחושה שהדבר הזה נברא מתישהו?
לא.
אני אומר, כשאתה חווה, כשאתה חי בעולם, ניצן, כשאתה חי בעולם, אתה אומר, העולם הזה נברא מתישהו? חוויה פשוטה, לא. העולם הזה היה קיים. בסדר, משל למען דבר דומה, ילד ש... אבא וילד, בסדר? אבא וילד שטבעו בספינה, מספינה, בסדר? ספינה טבעה, שתיהם ניצולים, הגיעו לאי בודד, אין שם שום דבר. בסדר? מתקיים שם על פירות, לא יודע זה. הילד גדל, אבא רוצה להגיד לו, תשמע, יום אחד, כאילו, אתה יודע שפעם לא היית, כאילו, ילדים נבראים, כאילו, זה לא... זה... ילד נוצר ברחם של, 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 של אמא שלו. לא יודע מה, כאילו, זה משולל היגיון, כאילו, זה פשוט לא נגד התפיסה הפשוטה שלי, שאני קיים מאז ומעולם, ומאליו, לא הייתה לי התחלה, כן? לחשוב שהייתה לי התחלה, כן? לחשוב שהדברים היו פעם בתפיסה שונה, זה דבר שהוא... קשה לשכל להבין אותו. גם הפיזיקה האריסטוטלית, איך היא בנויה בעצם על זה שיש ארבעה יסודות. ארבעת היסודות הם אש, רוח, מים, עפר, נכון? כשבעצם כוח המשיכה, איך מסבירים את כוח המשיכה לאור הדבר הזה? שכל דבר בעצם הוא אוהב את מנוחתו, כן? בעצם כל הכוחות בעצם מחפשים את המנוחה שלהם, בסדר? ולכן, העפר האפר הוא נח, בסדר? ולכן הוא בעצם נמשך אל אל מקומו, בסדר? לעומת ה... בסדר? ולכן, זה ככה מוסבר כוח המשיכה. בפיזיקה של ניוטון, אנחנו יודעים בדיוק שזה הפוך, נכון, ניצן? זה בדיוק הפוך, נכון? שהפוך, הדברים הם בתנועה תמידית, אלא אם כן לעצור אותם, נכון? זה בדיוק החוק הראשון של ניוטון. נכון?
מלוכה.
שאם לא תעצור אותם, הם תמיד ימשיכו. רק יש חיכוך בתוך המציאות, ולכן הם בעצם נעצרים, נכון? זה בעצם ההסבר. אז יוצא בדיוק הפוך בתפיסה, בסדר? אבל באמת שאתה רואה, כשאתה פוגש את הדבר בצורה, כשאתה דובס את הדבר בעיניים שלך, בלי כאילו את הצפית, בעצם שהיא מעמיקה יותר, אז מה אתה רואה בעצם? שבאמת המציאות יש בה איזשהו רצון למנוחה, בסדר? ולכן לא בתנועה תמידית, אתה לא רואה את הכוח האלקטרומגנטי הפנימי שזה, אתה לא רואה את את האטומים בתנועה מתמדת, כן, שזה בעצם התפיסה שאומרת בעצם המציאות היא במרוצה, יפוך, היא שואפת תמיד למשהו שהוא מעבר אליה, כן, אם ניקח את זה כבר למקום הרוחני, בסדר? אז הפוך, כשאתה מסתכל על דברים בצורה פשוטה, אתה אומר, שם, מציאות אמורה מטבעה לנוח, ולכן האפר הוא הכוח הכי יסודי, ועל גביו המים, על גביו הרוח, על גביו האש, בסדר? והכוח, והתפיסה המעמיקה יותר, היא בעצם אומרת, הפוך, הדברים תמיד שואפים לזוז, הם תמיד שואפים לנוע, אם לא תעצור אותם מלנוע, הם תמיד לנוע. בסדר? אז זה סתם, אני אומר כמה אריסטו בעצם בנה את תפיסת העולם שלו מתוך איך שהוא ראה. עכשיו, נגיד עוד משהו אחד ואז נקרא קצת בפנים. זה שאנחנו מתנגדים לתפיסה של אריסטו, זה לא אומר שאנחנו מעריכים אותה. מה הכוונה? הכוונה היא שאפשר כאילו לא להגיד, הוא לא הבין. אנחנו נראה פה עוד בהמשך שהוא מתייחס לזה, והוא באמת מתייחס לכמה שהוא לא הבין. אבל זה מדהים שיש בני אדם שהשקיעו את כל חייהם בחקירה, ובבירור, והגיעו להבנות האלה.
ממש.
בסדר? עכשיו, נכון שהם לא הייתה להם מסורת, ולכן הם הגיעו להבנה מסוימת, אבל בסופו של דבר אריסטו מאמין בקיומו של אלוהים. בסדר? והפלטון אפילו מדבר על חומר יולי, כלומר בריאה מסוימת. כלומר, מתוך ההבנה שלהם, מתוך איזשהו חקירה, מתוך איזשהו בירור, הם הלכו, עכשיו נכון שבסופו של דבר הם הגיעו לדעות מסולפות. ובוודאי שהם, כן, בוודאי שגם במובן המוסרי היה הרבה השחטה שם ביוון. כן, זה בדיוק אנחנו אחרי חנוכה, אנחנו בדיוק עכשיו בעומק המאבק בין התרבות היהודית לתרבות היוונית. אבל עדיין אנחנו ודאי שכן, יש משפט, לא יודע מה למדתם בחנוכה, אז אני מרגיש לא בנוח להגיד שום דבר. אבל יפת אלוהים ליפת וישכון בעולי שם, נכון? אומרים חז"ל, יפיפותו של יפת בעולי שם. מה הכוונה? הכוונה היא שבעצם יש, כן, כל, המון המון יסודות באלגברה, במוזיקה, בפיזיקה, המון המון יסודות מגיעים מתוך התרבות היוונית. בעצם, באמת, הם באמת בנו תשתית גם גם באסטרונומיה, בתשתית, בהמון המון המון חוכמות ויסודות, בנו ממש תשתית שלמה לכל הדברים הללו. והתשתית הזאת היא משמשת אותנו, המון מהאסתטיקה, היא התחילה ביוונים, בסדר? והמון בעצם מהסדר של המציאות, כן? תחשבו שהתרבות האלילית, היא בעצם, יש המון המון בלגן במציאות. בסדר? בתרבות האלילית יש המון המון בלגן, כן? כל כוח מגיע ובולע כוח אחר, נכון? כמו שחזל במדרש אומרים, נכון? שראו את השמש, זה הכוח אחר הזה במציאות. מגיע פתאום הערב, אין שמש, נכון? אז בעצם בתרבות האלילית אתה חי בתוך אנדרלמוסיה כזה, של בלגן, כל כוח, בעצם כל כוח הוא מי שהכי חזק, הוא שורד. כוח באמת תפיסה מאוד מוחייתית. מגיעה התרבות היוונית, שאולי עוד רגע בהמשך גם נתייחס מאיפה התרבות היוונית צמחה, כלומר מה בעצם השושלת שהתרבות היוונית מגיעה בעקבותיה, תזכירו לי את זה אם אני לא אגע בזה. ובעצם מגיעה התרבות היוונית ועושה סדר במציאות. וזה דבר מאוד מאוד בריא בנפש, כן? לעשות סדר, לשים כל דבר במקומו, לחקור כל דבר, לדעת עד לאן כל דבר מגיע. פתאום נותן סדר למציאות. בעולם נשאב אחרי זה. אחרי אריסטו, התרבות עצרה למשך כמעט 2000 שנה. כן, תחשבו שמי אריסטו שחי 300 שנה לפני הספירה, 400 שנה לפני הספירה, עד מתי זה ניוטון? 1600. אז כמעט 2000 שנה. כמעט 2000 שנה של זה. כן, עד המאה ה-16, דקארט כבר מתחיל שם להזיז איזה משהו, בסדר, ואז הפילוסופיה של ניוטון, הפיזיקה של ניוטון מתחילה, ובעצם מתחיל פתאום העת החדשה שהיא ממש משנה לגמרי את כל התפיסות של הזה. אבל במשך כמעט 2000 שנה, כן, כל מה שנקרא תקופת ימי הביניים, נהיה שקט במציאות, וכולם מקבלים את הזה, מהפילוסופים הערבים, כמעט כל העולם מקבל את התפיסות האלה. כי באמת יש בה משהו מאוד מאוד מסדר, מאוד מאוד מובן, מאוד יפה. בסדר? מאוד מאוד אסתטי. והאסתטיקה הזאת, כשהיא מתנגשת עם עם ישראל, יש בה בעייתיות. כשהיא באה לחזק את עם ישראל, כשהיא באה בעצם לתת את לקבל את האמונה האלוקית, בלי לסתור אותה, אז זה באמת תיקון גדול, נדבר עליו אולי בסוף השיעור, אם נזכור את זה. טוב, אז אנחנו עכשיו בפסקה סמך, בסדר, ברשותכם, אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, ניכנס לתוך הדברים. אמר כוזרי, ואיך לא תחלש האמנתך במניין לבריאת העולם, על ידי מה שיסופר על אנשי הודו, כי יש להם מסורות ומנהגים הקיימים, לפי מה שהם חושבים לברור, אלף אלפי שנים. כן? אז אתה עכשיו, איך אתה בעצם לא מתערר את האמונה שלך, במה שהם בעצם אנשי הודו בעצם מדברים על מסורות של מיליונים של שנים. בסדר? אמר חבר, דבר זה היה מחליש את האמנתי. אילו הייתה לאנשי הודו במניין זה שיטה מקובלת או ספר שהסכים עליו כל העם ללא מחלוקת. כלומר, אם היה בעצם איזושהי קבלה ברורה שם שהייתה זה, הייתי באמת צריך להתמודד עם זה בצורה רצינית. אבל דבר כזה לא איננו איתם. להפך, האומה המחזיקה במניין ההוא היא אומה שאין איתה מסורת ואין אצלה ברור עניין לאמיתו. כן, אין שם שום ברור. מדבריהם על המניין מתכוונים רק להכיס את בעל הדתות, כשם שהם מכיסים אותם בפסילי אליליהם ובלחשיהם ותחבולתם, המועילים להם לדעתם. כן, אז באמת זה עולם מאוד מיסי, שבעצם מאוד מחפש להתנגש עם הדתות האחרות, ואין שם איזושהי הסכמה מסוימת. בזים אני יכול לומר כי יש באדם כתבי קודש מת האלוה, והם עצמם אין להם קים ספרים מועטים, שחיברו מיחידים בני האדם, אשר יאמין בהם רק מי שדעתו קלה, ספרים שאין מדרגתם קיים ככתבי ההצטגנינים, והם כוללים תאריכים של רבעות שנים, או כספר עבודת האדמה הנבטית, בו הוזכרו שמותיהם של אנבושל וציגרית ודואנה, שלדברי הספר היו לפני האדם הראשון, וכיוצא באלה. טוב, אז זה, בסדר, לא נתעכב כל כך התפיסה הזאת, בסדר, זה איזושהי תפיסת עולם האודית, שאומר הכוזרי, החבר בצורה פשוטה, אין להם איזושהי הסכמה, בעצם בשביל לייצר תפיסת עולם קוהרנטית, רצינית, שצריך להתמודד איתה, צריך פה בעצם משהו שיתקבל, כן, משהו ש... ברגע שאתה אומר לי, כל אחד אומר דברים השונים, באמת אין פה יכולת בסוף לבוא ולהגיד, יש פה איזושהי עמדה רצינית.
יותר מזה הוא גם מציג את זה, כאילו, בשבילם לכתוב ספרי קודש, זה קצת כזה, הם לא עושים את זה, רק היחידים שלהם.
כן, כמובן שאין להם בעצם מסורת אמיתית. בסדר, ברגע שבעצם אין לך בעצם תורה, בסדר, תורה לא בהכרח של חמישה חולים של תורה, אין לך בעצם איזושהי תפיסת עולם שהיא ברורה, שנתפסת, אז מנהב זה בסוף צריך להתבטא בספרים. בסדר, בתקופה של הכוזרי, זה כבר, ספרים זה משהו שהוא כבר מצוי. טוב, אמר הכוזרי, עד כמה שטענתי עליך מהמון נבער מדעת, כן, גם הוא מסכים, המלך, שאותם הודים, בסדר, באמת הם המון נבער מדעת, כן? ומבני אדם שאין אצלם הסכמה לדעה אחת. זה, צדקת בתשובתך, כן? באמת זה לא היה שאלה כל כך קשה. אולם, מה טענה בדבר הפילוסופים? אשר הגיעו בחקירה ובעיון למדרגות שהגיעו. והם הלא הסכימו לדעה בדבר נצחיות העולם וקדמותו. ועל נצחיות הלא אינה עניין לעשרות אלפי שנים, לעשרות אלפי שנים או לאלפי אלפים, כי אם דבר, סליחה, כי אם דבר שאין לו סוף. אז כן, אומר, קודם כל יש פה בעצם, בפילוסופיה היוונית יש בעצם, דבר ראשון, יש בעצם חקירה ועיון. יש פה הסכמה שמגיעה מתוך ברור, ומתוך בעצם למידה מעמיקה. ודבר שני, מדברים פה על קדמות העולם, כן? קדמות העולם פירוש הדבר, שהעולם לא נברא, כן? שהעולם בעצם היה קיים מאז ומעולם. ולכאורה הדבר הזה, כן, מילא אם דיברנו בהודים, אז דיברנו על זה שמדברים על, 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 על כמה עשרות אלפי שנים, נכון? רבבות שנים. אבל פה הוא מדבר על, אם זה העולם קדמון, אז פירוש הדבר שהוא קיים ללא, אין סוף זמן. בסדר, היה קיים מאז מעולם. אז לכאורה, איך אתה מתמודד עם הטענה הזאת? אמר רחבר, אל הפילוסופים אין לבוא בטענות. הועיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה עודת בירושה. כן? אז זה בעצם הדבר הראשון, ואולי הדבר המשמעותי ביותר, אצל החבר. החבר בעצם אומר, כשאתה מדבר מתוך מקום שאין לך את המסורת, אין לך את התרבות שממנה אתה יונק דור אחרי דור, יש לך איזשהו חיסרון בתפיסה שלך, ביכולת שלך להגיע אל חקר האמת. שהרי הם יוונים, ויוון הוא בני יפת, יושבי הצפון. ואילו, החוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון, זאת אומרת, החוכמה המוחזקת על ידי העניין האלוקי, עברה מאדם רק אל זרו של שם, שהוא בחיר בני נוח, ומאז לא פסקה, ולעולם לא תיפסק מבחירי אנוש אלה. כלומר, אומר פה בעצם הכוזרי את הדבר הנוסף, שכבר כן הזכרנו אותו בשיעור, החוכמה בעצם שעוברת דרך העניין האלוקי, היא מחוזקת על ידי העניין האלוקי. כלומר, יש פה בעצם שני אלמנטים, כן? כמו שאמרנו, זה לא משהו שסותר אחד את השני, אלא יש פה בעצם חוכמה שעוברת מדור לדור, אבל שהיא מחוזקת על ידי העניין האלוקי. פירוש הדבר שמופיע בה, ההופעה האלוקית בעולם, היא מופיעה דרך הדבר הזה. היא מגיעה דרך השכל, כן? כמו שראינו בפסקאות קודמות, ראינו שאצל משה רבנו, כן? כשהוא בא לדבר איתם על הקדוש ברוך הוא, כן? על הגאולה שלהם ממצרים, אז הם שאלו אותו שאלות קשות מאוד. כלומר, היא מגיעה עם השכל, כן? זה לא שזה אמונה, כן? כמו אצל, אולי, אצל הנוצרים אולי, שזה בעצם מגיע בלי בעצם חקירה שכלית, כן? אלא העניין האלוקי מופיע יחד עם השכל, כן? יש בעצם לאדם שני כלים שבהם הוא מגיע אל האמת, כן? הראשון זה השכל שלו, והשני זה בעצם המסורת שאיתה הוא מגיע. ובעצם שני הדברים האלה ביחד מופיעים דרך העניין האלוקי בכל הדורות. אבל אשר ליוונים, לא הגיע אליהם החוכמה, כי אם לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם. כי אז הוא התקה החוכמה אליהם מן הפרסים, אשר קיבלוה מן הקסדים. רק אז קמו הפילוסופים המפורסמים במלכות ההיא, ועוד מיום עבור המלכות לרומא, לא קם בין היוונים אף פילוסוף מפורסם אחד. יחיד. בעצם יש פה עוד נקודה שנסה טיפה עכשיו לגעת בה. בעצם הוא מדבר פה על, ספרתם כמה אומות הוא התייחס אליהם? כמה אומות פה יש לנו פה? המסורת המקבילה לעניין אלוקי. כמה אומות יש פה? יש פה הפרסים, אשר קיבלו מן הקסדים, ואחרי זה מגיע ליוונים, ואחרי זה מגיע לרומא. נכון? ארבעת המלכויות, בסדר? מכירים את המושג של ארבעת המלכויות?
חנוכה.
אז ארבעת המלכויות מאוד קשור גם לחנוכה.
מאוד
עצור. מאוד קשור, נכון, קשור גם מאוד עצור, נכון מאוד. ובעצם, בשורש הבריאה, כן, כתוב בראשית רבה, כן, במדרש רבה, נכון, בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, בסדר? אז תוהו ובוהו זה מלכות, אז בעצם ארבעת המלכויות מופיעות בדבר הזה, תוהו זה מלכות. בבל, אחרי זה וואו, זה ברכות פרס,
וחושך
זה יוון, ועל פני תהום, תהום זה הרומי, שבעצם בעקבותה מגיעה נצרות, וזה מופיע בהמון המון מקומות בחזל, גם אחרי זה בברית בין הבתרים, הנה אימה חשיכה, אימה גדולה, לא זוכר את הפסוק המדויק, אבל גם שם, מופיע, בחזל מופיע שזה בעצם מתייחס לארבעת המלכויות, וגם כשלומדים את ספר דניאל, אז שם מופיע פעם אחרי פעם אחרי פעם המושג הזה של ארבעת המלכויות, בין אם זה בחלום של נבוכדנצר, הוא חולם חלום, הוא רואה בעצם פסל אדיר שהראש שלו עשוי מזהב, והחזה שלו מכסף, ואחרי זה מברזל, ואחרי זה מכסף שמעובב ביחד, ברזל שמעובב ביחד עם חרס, בסדר? ואז כל הדבר הזה נשבר. ומגיע אבן ששוברת את כל הדבר הזה. בסדר? אבן הזאת, על הר גבוה, כן? עלו מוצאים בהר ציון, וכו'. ובהמשך שם יש את החיזיון, שהוא רואה שם ארבע חיות, נמר ודוב, וחיות מאוד מוזרות, נשר, אריה עם כנפי נשר, ועוד חיה רביעית, בסדר? ויש שם עוד ועוד ועוד זה, בסדר? והדבר הזה, הוא בעצם מונח ביסוד הבריאה. בסדר, המהר"ל מאוד מרחיב על זה בספר נר מצווה. ספר לא ארוך, אז אפשר גם ללמוד אותו בחנוכה כבר עבר, אבל אפשר ללמוד אותו יחסית בזמן קצר. שהמהר"ל מרחיב בדבר הזה, שבעצם ביסוד הבריאה, בעצם במקביל לעם ישראל, יש בעצם את המושג של ארבעת המלכויות. בסדר? וארבעת המלכויות, אם עם ישראל לא זוכה, אז בעצם הן מופיעות כחיות דורסניות, שבעצם מזיקות לעם ישראל. ואם עם ישראל זוכה, אז מופיעות, כן, משהו שבאמת הולך ביחד עם המציאות של הבריאה. והמהר"ל פה מתאר, רבי יהודה הלוי מתאר פה, שבעצם במקביל לעניין האלוקי שעובר מדור לדור, אמרנו מאדם, דרך 10 דורות מאדם עד נוח, אחרי זה מנוח עד אברהם, אחרי זה מאברהם, יצחק, יעקב וכולי, ועם ישראל, אז בעצם במקביל לזה יש מסורת נוספת שעוברת דרך המלכויות הללו. והמלכויות, ובעצם המסורת הזאת היא שוב, היא לא מסורת במובן שהופיע בעניין אלוקי, לכן יש בה איזשהו פגם, אבל זה בעצם איזושהי תרבות שהולכת ומתפתחת, בסדר? מבבל, שבעצם היא הראשונה שניסתה לעגל את העולם כולו, כן? אם אתם מכירים את הסיפור של בקעת דורה, כן? שם שחנניה, מישאל ועזריה לא השתחוו לצלם, כן? נבוכדנצר בונה צלם בגובה של 60 אמה, עשוי מזהב, בעצם צלם שלו, והוא מצפה שכולם ישתחוו אליו, אבל בעצם מנסה לאגד את כל הבריאה, כן, זה נציגים של כל אומה, אבל בעצם לאגד את כל האומה, את כל האומות בעולם, סביב בעצם רעיון אחד. וזה אחרי זה עובר, אחרי שהאומה, כן, אחרי 70, קצת יותר, שנות מלכות של מלכות בבל, אז בעצם הדבר הזה עובר למלכות פרס, ואחרי מלכות פרס זה עובר למלכות יוון, ואחרי מלכות יוון זה עובר למלכות רומא, בסדר? ובעצם יש פה איזשהו תהליך שהולך ומתפתח בעצם, של תפיסת עולם שהיא בעצם, התפיסת עולם שהיא מקבילה בעצם לתרבות, לעניין אלוקי שמופיע בני אדם. ולכן, כן, אמנם הוא אומר את זה בהבלה פה, אבל זה בעצם חלק מהתוכנית של המציאות. בסדר, התוכנית של המציאות עוברת דרך בעצם מהכסדים, כן, שזה בעצם הבבלים, אחרי זה לפרסים, אחרי זה ליוונים, ואחרי זה לרומים.
זה לא מקרה שכל האומות מנסות לעשות כאילו איזה... להתגבש כאומה אחת.
נכון, זה נכון, זה נכון, זה נכון, זה נכון. הבקשה הזאת בעצם של להבין את ה... בעצם נגיד את זה ככה, להבין את התוכנית של המציאות, בסדר? כל הבקשה של הפיתוח של העולם, היום זה במובן מאוד מאוד, היום זה כאילו, נגיד את זה ככה, זה במובן החומרי, בסדר? מה בעצם רוצים? נכון? מה בעצם הבקשה היום? מה הבקשה בעצם של, של המציאות היום? מה הטכנולוגיה מנסה לפתח?
חלום אמריקאי.
מה היא רוצה לפתח הטכנולוגיה?
חופש.
אבל הצלנות, היא לא רוצה לפתח הצלנות, היא רוצה לפתח בעצם את היכולת הייתי אומר, להבין את החיים עד הסוף. ולכן, לפתח נצחיות, אחד התחומים שהכי הכי מנסים להיות להתפתח, זה כמה, איך אפשר להרחיב להאריך את החיים, בסדר? להאריך את החיים, אז זה דרך השתלות, כל ההתפתחות של הרפואה, בסדר? אז זה. בעצם בקשה לגעת בנקודה של החיים, בסדר? ובין אם זה דרך חוויה מאוד מאוד עוצמתית, בסדר? זה יכול להיות דרך עולם של, שהוא כן שלילי, של סרטים ושל סמים ומסיבות, והמון המון דברים שמאוד מאוד מושקעים בהם, כן? המון 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 כסף, כן? כל העולם של כל תחום המין, כן? שהוא מאוד מאוד פרוץ באינטרנט, גם מושקעים מאוד, כי בעצם זה לגעת בלב החיים, בסדר? ובין אם זה בעצם בכסף, בסדר? היום כמה כסף יש בעולם? כן, וכולם יש להם איזה בקשה לגעת בהכל, כי בעצם זה בקשה לגעת בעומק החיים. בסדר? ובעבר, זה היה דרך הפילוסופיה, אז בעצם זה להבין את החיים עד הסוף, להבין מה הסיפור של העולם. בסדר? ולכן, הבקשה הזאת היא באמת בקשה, מה שנקרא, ויתם כאלוהים. בסדר? כל אדם יש בתוכו רצון להיות אלוהי, כן? להבין את המציאות עד הסוף, להבין מה הסיפור, מה הסול הזה שיש במציאות, כן? ולכן זה באמת בקשה, בסוף דרך התורה, כן, דרך העניין האלוקי, אז באמת הדבר הזה הוא מופיע, שוב, זה כן, כמה דורש אנחנו לא זה, אבל המפגש עם שם השם, המפגש עם ההבנה של החיבור, של האלוקות בתוך המציאות, יש בה איזשהו, את התרופה לכל הדבר הזה, בסדר? אבל המציאות היא באמת דורשת, נצרכת לעבור המון המון שלבים, עד שבעצם הדבר הזה הולך ומתבשל. טוב, אז נמשיך בסמך ד'. אומר הכוזרי, אמר הכוזרי, וכי דבר זה מחייב אותנו כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו. כלומר, בסדר. אז אמרת שאין לו מסורת. אמרת שהחוכמה שבאה אליו היא לא מגיעה דרך העניין אלוקי. טוב, למה זה מחייב אותנו שלא נאמין לו? אמר חבר, אומנם כן. רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה מאנשים שדבריהם נאמנים עליו. הטריח אריסטו את שכלו. כן, ושוב, זה לא בצורה צינית. אני אומר, הוא לא מתייחס אליו בצינית, הוא מתייחס אליו באמת בהערכה מסוימת. בסדר? באמת יש פה הערכה ליכולת לבוא ולהטריח את השכל עד כדי כך שמשהו, באמת לפתח תפיסת עולם כל כך רחבה בכל התחומים, כן? אני אומר, כל התחומים שיש היום, כל תחומי המדע שיש היום, כל תחומי המוסר, כל התחומים שקיימים היום, נגיד באוניברסיטה, נגיד את זה ככה, הם התפתחו בתרבות היוונית. בסדר? אז הטריח אריסטו את שכלו, ואימץ מחשבתו בחקירה, על ראשית העולם ועל סופו. קשה היה לו לצייר בעצמו, כי יש לעולם ראשית. כשם שקשה, היה לו לצייר לעצמו גם את קדמות העולם. ורק בעיונו המופשט הכריע לצד היקשים הנוטים לקדמות. כלומר, אומר פה הרבי יהודה הלוי דבר מדהים. אומר, כשם שקשה להבין איך העולם יכול להיות קדמון, אותו דבר גם קשה להבין שהעולם נברא. שתי דברים האלה הם קשים להבנה. למה הכריע אריסטו לצד הקדמות של העולם? למרות שבאמת זה קשה להבין את זה בתפיסה, כן? כן, נכון, במשנה מסכת חגיגה, אז כתוב שיש שאלות שלא שואלים, נכון? אז אחד זה מה לפנים, נכון? כלומר, תנסו לחשוב מה, כאילו, על רגע בריאת, אני נגיד זה ככה, כן? מה בעצם היה לפני, כן? ולפני, 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 ולפני. המוח לא מצליח לתפוס את הדבר הזה, בסדר? ולכן, וכמו שהוא גם לא מצליח לתפוס את רגע הבריאה של העולם, בסדר? כמו שאותו ילד שדיברנו עליו, כן, שדיברנו עליו מקודם, כשהוא נמצא באותו אי והוא רואה ילד והוא לא מצליח, לא רואה מעולם ילד שנולד, אז הוא לא מצליח להבין איך הדבר הזה נוצר, איך יכול להיות שיש תנאים אחרים, בסדר? זה סתם אחד השאלות בכל התחום של ארכיאולוגיה, בסדר? שקשור גם לנקודה הזאת. כלומר, מי אמר, כן, אנחנו בעצם, הצורה שבה המוח שלנו מסיק, זה מתוך התנאים של המציאות הזאת, מכיל את אותם תנאים על כל המציאות. אבל מי אמר שזה היה באותם תנאים? כן? שאנחנו נאמר לאנשים שחיו אלפי שנים, בסדר? אלף שנה. האדם הראשון חי 930 שנה, כן? מי אמר שזה היה באותם תנאים שלנו? כלומר, אתה חי בתוך בעצם מציאות שבה יש איזושהי פיזיקה מסוימת, ויש תנאים מסוימים, ויש טבע מסוים. אולי לפני 5,000 שנה הטבע היה השתנה באיזשהו אופן. כלומר, מי אמר שזה היה אותם תנאים? כן? כמו שאמרנו, על אותו ילד, שהוא לא יכול לדמיין שבתוך בטן של אישה, בתוך רחם של אישה, נוצר, יש יכולת לפתח חיים. הוא לא, בתוך דבר כל כך קטן, כל כך סגור, יש יכולת זה, זה לא מובן. בסדר?
אבל זה לא שלב קדמון. כאילו, זה לא שלב שמלפני. שם כבר יש לנו את התורה, בזמן שאנחנו שהתורה מתעדת חיים של 930 שנה.
נכון.
התורה כן נמצאת.
אבל אתה יכול להאמין לזה רק בזכות זה שיש לך מסורת שקיבלת את זה. כלומר, אם אתה הייתי אומר לך עכשיו, בן אדם חי 1,000 שנה, היית צוחק, זה באמת מצחיק. לא יכול להיות דבר כזה. אלא נגיד שהשתנו התנאים, בסדר? או השתנה הזמן. שוב, יכול להיות שספירת הזמן השתנתה, בסדר? צריך להתבונן בסוגה הזאת בפני עצמה, בספר בראשית. בסדר? אבל עדיין, אני בסופו של דבר מסיק מתוך מה שאני יודע היום. בסדר? ולכן, טוב. ולכן, לא ראה צורך בדבר לשאול לדורות שהיו לפניו, ולא כיצד התייחסו בני אדם. אולם אילו היה פילוסוף, בן אומה, שדעות אמיתיות עוברות בה בקבלה כמפורסמות שאין לדחותם. כן, שזה שוב, התנאי אצל הכוזרי, אצל רבי יהודה הלוי, לדבר שהוא אמיתי, זה דבר שהוא עובר מדור לדור, ושהוא מפורסם, בסדר? שזה לא עבר מיחיד, אלא שזה באמת משהו שעובר בקבלה כבר דורות, ועם שלם הראה את זה, כן? לכן הדבר הכי חזק באמונה אצל הכוזרי זה מה? איזה דבר, איזה דבר עם ישראל? מה אמר הרסנה? אמר הרסנה בעצם, ראו אותו, 600 אלף אנשים, גברים, כן? 2.5 מיליון נוספים, לפחות, כן? לפי השערות הקטנות, כן? לפי השערות הקטנות, יש שם 3 מיליון איש, בסדר? לפי הגדולות יותר זה גם מגיע להרבה יותר. כן, בלומפיד כזה, בדיוק. עכשיו בלומפיד זה בדיחה לעומת הדבר הזה. עכשיו, 3,000 אנשים, זה דבר שאפשר לקבל אותו כדבר אמיתי. שהוא עובר במסורת בסופו של דבר, כי מתוך העסק הלוגי הפשוט שלי, אני לא יכול לתאר דבר שאלוהים התגלה בקרב בהר סיני לעם ישראל, לא יכול להשיג דבר כזה. אז כמובן, שאם יש דברים שהם סותרים את השכל, אז באמת, באמת אנחנו לא מקבלים אותם, כן? אבל דבר שעובר במסורת דור אחרי דור, אז אילו היה הפילוסוף, כן, בנומה, היה משתמש בהיקשיו ובמבטר לחזק את האמונה בעולם נברא. על כל הקשיים אשר בא, כדרך שעשה ובואו לחזק את העולם לדבר כמונות העולם, למרות שזה דבר קשה לקבל אותו. רעיון המתקבל פחות על הדעת. אומר המלך, וכי איזו אחרא תיתכן במקום שיש מופת הגיוני. כלומר, איך יכול להיות שאתה מקבל את ה... איך אתה יכול בעצם להכריע שלא כמו דברי הפילוסוף, אם בסופו של דבר הוא מביא לזה ראיות חותכות, כן? הרי בסופו של אריסטו הביא ראיות לזה שהוא סובר שהעולם קדמו. אמר החבר, וכי נמצא מעולם מופת בשאלה זו, חלילה לאל מלהיות דבר התורה סותר עדות דבר הנראה עין בעין או דבר שהוכח מופת שכלי. כלומר, לא יכול להיות שהתורה תסתור דבר, זה יסוד מאוד חשוב בהבנה של היחס בין תורה למדע, שהיחס בין תורה למדע לא יכול להיות שהתורה סותרת את הדבר שנראה בצורה הגיונית. אמנם, הוזכרו בתורה נושאים שיש בהם שינוי סדרי בראשית, אם בדרך בריאת עצמים או בדרך הפיכת עצם לעצם, אך כל אלה לא באו להורות כי אם על כך שבורא עולם מרצון יכול לעשות כל אשר יחפוץ בכל אשר יחפץ. אולם, שאלת קדמות העולם או בריאתו, שאלה שקשה לפותרה היא. כלומר, אין באמת ראיות לצד אחד בלבד, אם העולם הוא קדמון או העולם הוא לא. בסדר? כלומר, אם אנחנו עכשיו בעצם עזבו את התורה, אין מסורת, מה הטענה יותר נכונה, שלום נברא או שלום לא נברא? אגב, מה התפיסה היום המקובלת בקרב המדע? שלום נברא, נכון? כל תפיסת המפץ הגדול אומרת שהעולם נברא.
התורה לא אומרת גם כן שכאילו בהתחלה לא היה כלום, כאילו כזה, לא?
בסדר, אבל אני רק אומר, אם יש לך רק את השכל, האם המפץ הגדול יותר טוב מתפיסת הקדמות של העולם? מבחינה לוגית.
זה לא משנה. תפיסת הקדמות, כאילו מה...
תפיסת הקדמות אומרת שבעצם אין ראשית לעולם. העולם קיים מאז מעולם. לא נברא מעולם. בסדר? אני חוזר שהוא למשל הזה. כמו שהילד באי לא יכול לתפוס איך הוא לא היה. נכון? בסדר? הוא לא יכול לתפוס כי הוא לא ראה דבר כזה. בסדר? הוא לא יכול לתפוס את זה. אז אותו דבר גם אדם שנמצא בעולם, קשה לו להבין שהעולם לא היה פעם. בסדר? ולכן מבחינות העולם היה תמיד כאן מתקיים.
אבל אפשר, כאילו עוד פעם, חזר, למה כל כך הסיפור הזה של האם העולם קדמו, האם התפיסה של אריסטו, למה זה דבר כל כך מרכזי כאילו פה בפסקה?
אז הנקודה היא כזאת. בואו נסיים את הפסקה, אני אענה לזה ואנחנו נעצור, בסדר?
בגלל שאתה עוד שאני אסליח על עוד תפיסה של ה... מה זה היה? של
ה... מאיפה הגיבו יוון?
כן.
אז זה דיברנו על זה בכל הסוגיה שלי, בכל הסוגיה של ארבעת המלכות. אך כל אלה לא באו כאילו להורות על כך שבורא עולם מרצון, סליחה, וראו שאתה עמוד בשבות, אז נוכל, יש מקום לכאן ולכאן. ומה שהכריע לצד הבריאה הוא קבלה מאדם, מנוח, ממשה. עדות הנבואה שהיא נאמנה מעדות ההיקש ההגיוני, ועם כל זה אילו ראה האדם המאמין בתורה הכרח הגיוני, בדעה על היולי הקדמון, בצירוף לדעה של עולמנו זה קדמו עולמות רבים, לא היה בכך משום פגם באומנותו. שעולמנו זה נתחדש רק לפני זמן מסוים, ושראשוני אנשים בו היו אדם ונוח. כלומר, אומר הכוזרי, באמת מצד התפיסה השכלית הפשוטה, אין הבדל. אין ראיות יותר טובות לפה ולפה. למה אנחנו כן בוחרים דווקא בעולם שנברא? כי כך קיבלנו מסורת. אם תיתן לי בתפיסה, שהיא גם הייתה קיימת בקרב הפילוסופים, יותר אצל אפלטון, שהעולם נברא יש מי יש, כלומר, מתוך חומר יולי, בסדר, נוצר איזשהו חומר מסוים, שהוא נגיד היה קיים, וממנו נוצר עולם, אומר, גם את זה אני יכול לקבל. כלומר, זה לא סותר את האמונה שלי. אבל אם להגיד שהעולם היה קיים אז מעולם, זה סותר את העולם שלו בצורה ברורה, ולשאלתך איתי, למה זה כל כך חשוב? אז קודם כל, באמת, בתפיסה שלנו אני אומר, זה פחות, כן, זה פחות רלוונטי אלינו בימינו, במובן הזה שבעצם כאילו, אנחנו לא מתמודדים פה עם איזו שיטה שאנחנו אומרים, השכן שלי חושב ככה ואני לא זה, כן, זה פחות היה נקודה. אבל מה כן? הנקודה היא, השאלה היא, איזה אלוהים אתה, באיזה אלוהים אתה מאמין? האם האלוהים שהוא ברא, שאכפת לו מהמציאות, שהוא פונה למציאות, שהוא מכוון את המציאות למשהו מסוים, או אלוהים שבעצם הוא סוג של אלוהים כזה שהוא בעצם לא קשור בשום דבר למציאות. הוא סתם, זה נקרא אלוהים. כי פשוט יש איזה דבר כזה. וככל שבעצם אתה יותר מחדד את ההבנה שאלוהים בורא את העולם, בסדר? ואם אנחנו הולך כבר לחסידות, בסדר? או לנפש החיים, שמדברים על זה שהעולם נברא, לא רק נברא לפני 6,000 שנה, אלא נברא כל רב גרגר, מחדש אותו יכולים אתם לעשה בראשית. אז בעצם אני מבין שאלוקים פונה למציאות כל הזמן. אז מלאב אני מבין, אז זה מלאב משנה אחרת את התפיסה שלי, מה זה תפילה? מה זה לימוד תורה? מה המקום המוסרי של האדם? כי האדם, כחלק מזה שהוא מונח בתוך העולם, הוא מכוון לטוב שאותו הקדוש ברוך הוא רוצה. בסדר? כלומר, וכשאני מבין שהמציאות הניסית היא תוצאה כל המציאות היא תוצאה של רצון השם, אז מלאב יש בי, זה תפיסה אחרת לגמרי, מאשר מציאות שבה זה המציאות הקיימת, ותתמודד איתה. בסדר? זה משנה את התפיסה המוסרית שלי על המציאות. האם אני גם רוצה לתקן את המציאות, או שאני מנסה כמה שיותר לעשות לטובת עצמי, כי מאליו גם ככה אלוהים לא פונה למקום הזה בשום איזה. בסדר? כלומר, ככל שאדם יותר מחדד את תפוסתו האמונית, זה משמעותי גם בסוף לתפיסה המוסרית שלו. בסדר? ואיך הוא תופס את העולם. בסדר? מה היחס בן אדם לחבר שלו? מה בכלל התפקיד שלי במציאות? מאליו, מה אני אעשה בחיים? מה היחס שלי לחומר? מה היחס שלי איך אני מתייחס למוות? כל השאלות החיים קשורות בתפיסה, איך אני תופס את הקדוש ברוך הוא. עד כאן חזק וברוך.
אני חושב שאלה...